יום שישי 8 בספטמבר, מפגש מאזינים וסיור ברמלה ובלוד. יהיה מעניין, יהיה כיף, לא לשכוח להירשם. כל הפרטים בגורליק.net/מפגש. מספר המקומות מוגבל, אז הזדרזו.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. אחרי שקידמנו את עצמנו, אנחנו היום אומרים שלום לדוקטור לימור יונגמן, שלום לך.
שלום.
אז את עמידת תת מחקר בתוכנית עמיתי בובר באוניברסיטה העברית, חוקרת אוכל ותרבות במזרח התיכון, תכף נדבר כמה את אוכלת במהלך המחקר שלך, וגם את עוצרת תערוכה סיפורי טעמים, המטבח הערבי יוצא מהצלחת, שהתקיים במוזיאון לתרבות ארצות האסלאם, זה השם המוזיאון?
המוזיאון לאמנות האסלאם.
או מוזיאון לאמנות האסלאם
בירושלים.
מוזיאון יפהפה, הייתי בו פעמיים לדעתי, מוקם גם בשכונה מאוד יפה ופסטורלית, אז כולם מוזמנים גם למוזיאון. שלום לך שוב.
שלום, שלום בוריס, שלום לכולם.
אז קודם כל, שאלה לי איך, יהיה אוכל במוזיאון או שזה רק מיצגים שהם לא אכילים? בתערוכה.
במוזיאון עצמו, בתערוכה עצמה לא יהיה.
איי, איי, איי.
לצערנו אי אפשר מסיבות... מובנות, אי אפשר להציג, אבל תהיה אפשרות, מבקרים יוכלו לבוא ולבחור כרטיס שמשלב טעימות.
וואלה.
כן, אז אם תוכלו לבוא ולטעום מחלק מהמאכלים, מהמנות, שבעצם יופיעו בתערוכה.
אז אם ככה, בואי, את יודעת מה, נתחיל ככה משאלה, שאלת מבוא כזאת, מה זה בכלל אוכל ערבי, מה זה אוכל אסלאמי? ומזה נתקדם לאט לאט, אולי נדבר גם, לא אולי, בוודאות נדבר גם על התערוכה. אז מה זה בעצם אוכל ערבי? ממתי אנחנו יכולים להגיד, הנה נוצר אוכל ערבי?
כן, אז זאת שאלה ממש יפה, כי בעצם אוכל ערבי, אפשר להגיד, התגבש בתחילת התקופה העבאסית, ככה במאה השמינית, תשיעית, ובעצם הוא מאוד נבדל מהאוכל של מוחמד, של ראשית האסלאם, וזה בעצם מה שאנחנו מנסות להראות בתערוכה, את השינוי האדיר שבעצם בעקבות השפעות מאוד גדולות מהשכנים, או מאימפריות קודמות, כמו הססנים באיראן, בעצם נוצר משהו חדש, מטבח קוסמופוליטי מאוד עשיר, ובעצם זה מפגש של תרבויות, כי המוסלמים הערבים שכבשו את המרחב, הגיעו למקום לא ריק בעצם, והיו בו תרבויות אוכל אחרות, ובעצם הפיוז'ן הזה יצר את המטבח הזה. זה מטבח דובר ערבית, כי הוא בעצם, כן, המאכלים, ספרי בישול בערבית, ולכן הוא נקרא מטבח ערבי, אבל הוא כמובן הוא... כולל בתוכו הרבה הרבה תרבויות שונות, מטבח של יהודים, מטבח של נוצרים, כן.
סתם ככה לסדר את לוח הזמנים, אנחנו מדברים מוחמד, זה המאה השביעית, תקופת החליפים, התקופה, או תכף ירון, שעשה לנו פרק, תקופה לא היובית, מי היו, אומיה, ואחרי זה הבאסית, ואת אומרת, אז מתחיל הסיפור.
אז זה מתחיל, זה לפחות מהתיעודים הכי מוקדמים שיש לנו.
שאז אבל מרכז הכובד עובר מחצי האי ערב לאזור הזה.
לבגדד, כן.
בגדד.
בעצם אנחנו עוברים לבגדד, כן, חלק מהזמן גם היו עוד ערי בירה אחרות, אבל בגדול אנחנו מדברים על עיראק, בגדד, סמרה, ובעצם שם מתפתח.
ועכשיו אמרת משהו שפוצץ לי את השכל, ספרי בישול עוד מהתקופה ההיא, היו ספרי בישול?
כן, כן, זה המחקר שלי, זה תחום המחקר.
רגע, איך זה נראה, והאם ניסית לשחזר את לרשע לפי הספר?
כן, אז כן, אז התשובה היא כן וכן. איך זה נראה, זה אחר לגמרי. ושוב, זה אחד באמת הדברים שככה אנחנו רוצות להביא לקהל הרחב, זה לראות איך... איך בעצם המטבח הזה היה, כמה הוא שונה או כמה הוא דומה למטבחים שלנו היום. וכן, היו טעמים אחרים בעצם, גם מבחינת המרכיבים שלו, השילוב של התבלינים אפשר להגיד, גם ביסמוטו, הוא היה מטבח מאוד מבוסם, בסמים שאנחנו לא חושבים עליהם. אז מה שנשאר עד היום זה מי ורדים, שאנחנו כבר מכירים, אבל היה למשל... ביסמו בענבר פור, אתה יודע מה זה?
ענבר אני יודע, זה שרף של אורן, לא?
נכון, אבל ענבר אפור זה בעצם מופק מאיזשהו תהליך עיכול של לוויתן, רושתן, זה מאוד מיוחד, זה מאוד נדיר, בעצם הוא פולט אותו ומוצאים אותו על החופים.
קקה של לוויתן.
כן,
אוקיי.
מושק, מושק של שנוצר מ... אתה יודע מה זה מושק? כמו אמבוסם של היום.
אוקיי, כן.
כן, זה בעצם מאייל, אייל מושק, שהוא אייל שגדל, שחי בטיבט, וגם אותו ייבאו, זה היה מוצרים מאוד יוקרתיים, שוב, כדי לאפיין ובאמת ככה לסגנן את המטבח הזה בתור מטבח עילית, אז באמת השתמשו בחומרים מאוד מיובאים, מאוד יקרים, אקזוטיים אחרים, השתמשו גם בחומרים מוצסים, היה איזשהו סוג של רוטב שנקרא מורי, שהוא מאוד דומה על בסיס של דגנים מוצסים, שמאוד דומה לרוטב סויה, של היום, שהיום אנחנו לא משתמשים במטבח של האזור, אבל יש גם הרבה דברים מאוד דומים, יש לנו את הרב סבתא של, של המלבי שלנו למשל, אז היה לנו, יש כבר במתכונים מהמאה העשירית, הכי מקדמים שיש, של, זה נקרא מוהלביה בערבית, ובעצם זה על שם של גנרל ומושל בעיראק, והוא בעצם...
לא, לא, אל תקצרי, זה דווקא מעניין.
אגדה, כן? אוקיי.
לא, כי אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. אני בזמנו עבדתי בחברה בינלאומית, והייתה לי בצוות בחורה שעכשיו גרה בהונגריה, אבל במקור מטורקיה. וכשהרחתי אותה בארץ, אמרתי לה, יש לנו פה הנה מלבי, זה המצאה ערבית, היא כעסה עליי ואמרה בשום פנים ואופן, זה המצאה טורקית. אז הנה, עכשיו יש לנו פה דוקטור למטבח, אנחנו רוצים לסגור את הפינה הזאת. ערבי או טורקי?
ערבי, אני... עם כל כבודו של הערבי.
סחלב?
אז סחלב, הוא לא נמצא כלשונו במתכונים בערבית, אבל כן, הוא יותר מטורקיה.
נו, 2-1, בסדר גמר. אני אחרי הקלטה אני הולך לכתוב לו.
כן.
טוב, אז אוקיי, אז מופיעים ספרי בישול, דרך אגב, עוד שאלה, נגיד ספרי בישול בעברית, אם אני מסתכל לספרי בישול עד סוף שנות ה-80, מנוסחים כולם בנקבה, אחרי זה יש בציווי, והיום זה הכל בגוף ראשון רבים, נוסיף, נערבב וזה, איך זה הולך בערבית?
אז בערבית זה מעניין, זו שאלה מאוד מעניינת, כי גם חקרתי אותה בדוקטורט שלי, בעצם זה או פנייה בגוף שלישי, הוא עושה, יוסיף, הוא יוסיף, הוא יקצות, או בגוף שני, כלומר, תקצות,
אבל בזכר.
בזכר, בזכר. המטבח גברי, זאת אומרת, יש לנו, אנחנו מכירים כמה טבחים, מהתקופה, זאת אומרת הם מצוינים במקורות, וכן היו טבחים, היו גם טבחיות נשים, הן היו שפחות, יש לנו כמה סיפורים גם מעניינים עליהן, והן חלק מופיעות בתערוכה שלנו.
אוקיי, okay. תכף נגיע לתערוכה, אז עכשיו אוקיי, okay, okay. אז המטבח, אוקיי, okay, אמרנו המטבח מתחיל להיווצר או להתממסד בעיראק של היום, באזור בגדד,
כן.
משם הוא מתפשט גם מזרח לכיוון של מה שנקרא היום שם, וגם מערבה?
אז כן, אז הוא בעצם, הוא מתפשט לפי, אפשר להגיד, מרכזי הכוח של התקופה, בתקופה היובית אנחנו רואים עוד מופעים של, של ספר בישול, באזור סוריה, חלב, אחר כך בקהיר, ובמקביל גם, זה מגיע עד אנדלוס ו... בצפון אפריקה, יש לנו שני ספרים, ספרי בישול שהם משם, שנכתבו שם, והם גם מהדהדים כמובן עם השפעות מקומיות, הם מהדהדים את אותה תרבות אוכל אבסית.
והמטבח הערבי של היום, המודרני, מתי נגיד הוא מתקבע, ונגיד הייתי חוזר... 100 שנה אחורה זה היה אותו מטבח, אני מניח.
כן, המטבח יש לו, אפשר להגיד שההשפעה הטורקית העותומנית הייתה גדולה, וגם עם הזמן בעצם הייתה השפעה למטבחים, מה שנקרא, התגבשות של מטבחים לאומיים, אבל זה הרבה יותר מאוחר.
לא, אז מה שאת רוצה להגיד, שבזמן שהחליפות האסלאמית הגדולה הייתה קיימת, וכל המרחב הזה היה מרחב אחיד, גם המטבח היה אחיד בכל האזור הזה?
לא, 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 אי אפשר להגיד את זה ככה, כן. אני מדברת על, אז יש דברים שמאוד משותפים, ויש דברים שמאוד מקומיים, שיש, אבל יש מאכלים שעברו לאורך השנים מעיראק לקהיר, זאת אומרת שמוצאים אותם גם, למשל מעמול, שאנחנו מוצאים אותו גם בגרסה, למשל את הבאבא, שהוא עיראקי, ויש לנו את המעמולים שאנחנו מכירים מהאזור שלנו בסוריה ולבנון, ויש עירנין שהוא מאכל יותר מקהיר, שהם כולם עוגיות תמרים.
כן.
אתה מבין? זה הרעיון. כלומר, זה מקבל את הטוויסט המקומי, וכמובן יש את המאכלים המקומיים, כמו מלוכיה, שהיא מאכל מצרי פרקסלנס, או
כי זה הצמח שגדל שם.
בדיוק, בדיוק, זה גם על בסיס בדיוק מה שגדל מקומית, אבל אפשר להגיד שהמטבח, הספרות הכתובה, בעצם הייתה משהו שייחד את האליטה יותר, זה היה משהו שהוא אליטה שהתחיל בחצר הבאסית, וזה כמו איזשהו מין, הפך להיות אובייקט של סמל סטטוס, ובעצם כולם רצו שיהיה להם אותו. אז מי שהיה לו ספר בישול משל עצמו, אז זה בעצם ממשיך את המטבחים של פעם. זה,
אז בהקשר הזה אני מניח שבגלל שרוב האנשים לא ידעו קרוא וכתוב, גם דפוס הגיע לעולם הערבי והמוסלמי יחסית מאוחר, אז בעצם ספרי בישול, כמו שאת אומרת, הם היו נחלתם של עשירים מאוד. יש אבל ספרות אולי של אנתרופולוגים או של טיילים מקצועיים שמתארים את המטבח הערבי בעיניים אולי חיצוניות, המטבח היומיומי.
כן, נכון, אז מטבח יומיומי באמת יותר קשה, יותר קשה באמת, יש פחות תיעוד, בעיקר שזה של דברים מה שנקרא, שהם אוכלים אותם, אז הם לא נשארים. אבל כן, יש בוודאי, יש נושאים שמתארים, בעיקר מאירופה. כן, והם מתארים מה שהם רואים, אבל הם, מה שהם חווים זה או בשוק, או הם מזמינים אותם, אבל זה די נדיר.
וכמה היה הפער הזה? אנחנו יודעים להגיד, הפער בין ה...
בין המטבח האליטה למטבח
ה... בין המטבח האליטה, האמת, למטבח יומיומי, אני מניח שיש פער עצום, אבל בין היומיום של היום, לבין היומיום של לפני 1,000 שנה.
הייתי אומרת שיש הרבה הבדלים בגלל התהליכים שהחברה המודרנית שלנו עברה היום, מבחינת זמינות של מרכיבים, וכן, ופשוט מרכיבים חדשים שנכנסו למטבח, אבל יש דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים שעדיין נשארו עד היום. למשל, טכניקות בישול, שעדיין ממשיכים לבשל על אש קטנה, הם ממשיכים לבשל, לתגן. זה מה שנקרא ה-DNA של המטבח. אם חושבים למשל, משווים למטבח היפני, שיש שם הרבה יותר עידוי ואוכלים נע, אז המטבח שלנו, של האזור, הטכניקות, גם אם יש לנו גז ואינדוקציה, אנחנו עדיין ממשיכים לבשל באותן טכניקות, כי זה יוצר את המטבח שלנו, את התבשילים בצורה הזאת.
זאת אומרת, את קצת הקדמת אותי בקיאה, רציתי להגיד, אוקיי, okay. יש לנו בערך 500 מיליארד ערבים בעולם, מה הדברים שמאפיינים את המטבח הערבי של 500 מיליארד האנשים האלה? אז את אומרת בעצם, בישול איתי, טיגון okay. ולא עידוי.
טיגון ולא עידוי וצליעה, כמובן.
שזה גם נכון לגבי המטבחים שהם קרובים למקורות מים? זאת אומרת, אני מניח שלידות בסהרה זה מותרות, לא כל אחד יכול.
נכון, כן, זה כמובן תלוי ב...
אבל מי שיושבר על הנילוס עדיין לא מעדה?
לא מעדה?
לא. אני שואל, לא יודע.
לא מעדים, לא.
לא, אוקיי. לא מתחבר לנו עדות. אוקיי. אם ככה, אז יש לי עוד שתי שאלות, ואז אנחנו נדבר על התערוכה, כי שתי שאלות חשובות, קריטיות, פלאפל וחומוס.
כן, אז חומוס זה
חומוס, בספרי בישול העתיקים הוא מוזכר.
כן, יש לנו מתכון החומוס, אחד המוקדמים הוא מהמאה ה-13.
שמה עושים איתו? מה, איך מכינים לפי המתכון הזה?
אותו דבר, קוטשים גרגירים של חומוס. ההבדל הוא עם, כמובן, טחינה, ובמקום לימון שמים חומץ בין יין.
רגע,
אצלי,
מותר חומץ בין יין?
אז במתכונים של פעם, כן. כל הנושא של ה... יין ואיסור של האלכוהול, זה משהו שגם התפתח עם השנים, ועם האסכולות באסלאם, ככה דנו בזה, וזה גם, כן.
אוקיי, אז חומוס, טחינה, חומץ בין יין.
והרבה תבלינים, שזה מה שמבחין את החומוס של פעם לחומוס של היום.
וניסית, זה טעים?
כן, זה טעים ממש. טעים מאוד מאוד, ומלמעלה שמים גם אגוזים פיסטוקים, שזה עושים היום, אבל לא באופן סיסטמטי, כן.
ופלאפל?
אז זהו, פלאפל אין לנו, אני מצטערת לאכזב, כן.
מתי הופיע הפלאפל?
הפלאפל הוא קצת לוטה בערפל, ואין לנו תשובות חד משמעיות לגביו, הוא הרבה יותר מאוחר.
וואלה.
כן.
עכשיו, לא, אני, את כל פעם זה, יש לי מחשבה אסוציאטיבית. יש בשוק, באגריפס, במחנה יהודה, דוכן של כנאפה עם בשר מסאדה.
באמת?
כן, ושלחתי תמונה לאיזה בחור ערבי שעבדתי איתו, והוא אמר, הנה עכשיו, אני יודע שלא אף פעם לא יש שלום בין ערבים ליהודים. את זה אנחנו לא נסלח לכם. את חושבת, מהיכרותך את ספרי הבישול המקוריים של העולם הערבי, את חושבת ש... יש התכנות כזאת של כנף עם הסעדו במטבח ערבי?
כן, אני אגיד לך למה. כי יש, בעצם כל הקונספט הזה של מתוק מלוח לא היה קיים אז. הטעמים היו יותר מתוק חמצמץ, זאת אומרת, הם מאוד אהבו את הטעם החמוץ, סומק, תפוחים, שיזנו את זה עם ממתיקים, בעיקר סוכר. ובעצם יש לנו איזשהו מאכל שנקרא ג'ודאבה, שזה סוג של פודינג, כמו יורקשייר פודינג, שהוא בעצם פודינג לחם שמבשלים אותו, ומעליו תדמיין שצולים אוף, והאוף מטפטף לתוך הפודינג המתוק, כן? ובסוף אוכלים את הפודינג ביחד עם החתיכות בשר.
איפה מזמינים את זה?
כן, את זה לא ניסיתי, אבל כן, ויש עוד מתכונים שהם, שוב, למשל פודינג, הפודינג אורז עם חלב שאנחנו מכירים, היו מוסיפים לו פשוט אוף, עד שהוא התבשל כל כך הרבה, עד שפשוט לא מרגישים את האוף, אבל הוא עם אוף, אז כן.
אני חייב לעשות את זה. אני צריך עכשיו לחפש מישהו שיקח את הכפפה ויזמין את זה. מאזיני היקרים, מי שרוצה להיות זה, יאללה, בואו נעשה את זה. אנחנו נדווח על הממצאים. אני מוכן להיות התואם. טוב, בסדר. אז עכשיו תגידי לי איך עושים את הארוחה לאוכל, בלי להביא אוכל למוזיאון.
אוקיי, זה באמת אחד, זה אתגר, אבל באמת במהלך התערוכה גילינו כמה, ההכנה לתערוכה גילינו כמה, יש עושר ויזואלי מדהים, שבעצם מייצג את האוכל דרך קודם כל כלים כמובן, כלי בישול, כלי הגשה, דרך מיניאטורות, שבעצם...
את כלי הבישול האלה הם נספו פה בארץ, או שהם מכל המרחב?
כן, לא, הם בעיקר מהארץ, אבל הם לא רק מהמרחב, כלומר, יש במוזיאון כלים מאיראן, ומסוריה ומעיראק ומכל המרחב, אבל כמובן בהשאלה ממוזיאונים אחרים ומרשות העתיקות. כן, ובעצם האוכל זה גם תרבות חומרית.
כן.
אז באמת כל מה שמסביב לו, אז כמו שאמרתי, איורים, יש לנו אפילו טקסטיל, יש שטיחים שמייצגים כל מיני סצנות של, של צייד, כי אנחנו מדברים גם על תרבות צייד שהייתה, שהיא חלק מה...
איך באמת הצייד מסתדר עם, עם חוקי האוכל האסלאמיים? כי שחיטה זה משהו חשוב, זה,
נכון.
זה כלל חשוב לפי מה שאני יודע.
נכון, אז בעצם הצייד היה צריך לפני הצייד בעצם לצאת בשם אללה, ואז בעצם...
וזה מספיק.
כן, כן. וזה היה תחביב של, של האליטה, הם היו יוצאים לצוד ביחד עם... עם בזים, עם ברדלסים, ובעצם זה, זה היה חלק מהתרבות הפנאי שלהם. ושם
שזה,
גם...
שזה כן. כמו שרואים בסדרות באירופה, שהצולה הולכת לצוד, צדים את מה שצדים, מעבירים לטבח, יושבים ועושים איזה משתה ו... ואוכל?
כן, ולפעמים גם עשו את זה בחוץ,
במדבר.
במדבר, כן, במרחב שבו הם צדו. לפעמים זה היה או חוק מדי, או פשוט הם החליטו לצוד שם, אבל, אבל גם, גם המאכלים האלה הם מאוד, אפשר להגיד, של אליטה, כי רואים שיש בהם גם את התבלינים המיובאים, ודברים שקשה להשיג בצייד רגיל.
כן. עכשיו, ייבוא התבלינים זה בעצם, אני קראתי איפשהו שייבוא התבלינים זה אחד המזרזי הקדמה הגדולים, כי זה בעצם מה שחייב גם לשמור על קשרים חברתיים וגם לפתח מתמטיקה בשביל מסחר ושפות וניווט וכל זה. זה, זה באמת, זה העניין?
כן, תבלינים ומסחר בתבלינים הם היו מאוד חשובים כבר מתקופות יותר קודמות. וגם בתקופת האסלאם, זאת אומרת, תחת החליפויות השונות, היו, היו סוחרים מאוד...
אז אני מכיר, למשל, מה, פלפל זה מיובא מהודו,
נכון.
לדעתי, נכון?
נכון, פלפל שחור מיובא מהודו, קינמון מיובא מסרילנקה.
כן.
יש שני סוגים של קינמון, יש קינמון קסיה, שמיובא מסין, והוא מה שנקרא נחשב יותר זול, יותר חיקוי, ויש את הקינמון הציילוני מסרילנקה, שהוא הקינמון היותר, שהוא היה כל כך מבוקש, המציאו לו כל מיני אגדות, איך גילו אותו ואיך השיגו אותו, זה כבר עוד לפני האסלאם, אבל גם בתקופה של התערוכה של...
ומה אנחנו יצאנו החוצה? חוץ מהקפה כמובן, אנחנו, כן? אני ויתר העולם הערבי.
אז סוכר, סוכר הגיע מפה בעצם לאירופה. יש כמה תיאוריות לגבי דרך איפה, אבל בגדול גם דרך הצלבנים היו פה והכירו את הסוכר דרך השהות שלהם פה באזור. ובעצם לבית כל הטכנולוגיות ואת כל השיטות עיבוד סוכר, מפעלים של סוכר, אתה יודע שפה בארץ היו מפעלים מאוד חשובים, בעיקר על גדות הירדן, בקעת הירדן, ובעצם...
בעצם המילה סוכר, סגר וסכר, זה בעצם, לפי מה שאני מבין, זה בא מאותו שורש, כי את הסכרים היו עושים מקנה סוף סוכר, ומקנה סוכר ו... וככה המילה הזאת התגלגלה מפה החוצה, ואחרי זה מבחוץ פנימה. אז עכשיו, יצא לך גם להסתכל ולהשוות את, את ספרי האוכל המקוריים במרכאות, למטבח אילי ערבי של היום?
את זה עדיין לא. אני כרגע, במחקר שלי, אני מתרכזת בינתיים רק תקופה יותר קדומה, אבל זה כן, זה משהו שמאוד מעניין לעשות. אני חושבת שהמטבח של היום כן השתנה.
נו, בוודאי, הכל משתנה, אבל היום אני מנסה לחשוב, גם חומרים שונים הגיעו, גם טכנולוגיות שונות, גם יש פה, בואי, יש פה לא מעט אנשים שהם טיפה שונים, כל האינטראקציה עם היהודים, אין סיכוי שזה לא, זה לא משפיע על המטבח הערבי. אז, אבל את לא חקרת את ההשפעות ההדדיות האלה של, ואת הוקטור הזה של מאז ועד היום, ולנסות לנחש איך, איך נגיד, אנחנו נבוא לאבו דאבי לאיזה מסעדה ערבית בעוד 100 שנה, מה נאכל שם?
לא, את זה עדיין לא חקרתי, אבל כן, זה ראוי למחקר.
זה יכול להיות מאוד נכון. אוקיי, אז אוקיי, אז אם ככה, אני סליחה שאני ככה, זה פשוט האוכל מבלבל, זה גם סוף היום ואני רעב. כל המוח שלי מבולבל. אז אנחנו מגיעים לתערוכה, יש את התערוכה עצמה, אחרי זה אמרת מה, יש כרטיס טעימות?
כן, אז יהיו, בעצם תהיה אפשרות לרכוש כרטיס רק לביקור, רק לראות את התערוכה, ויהיה כרטיס לביקור התערוכה עם טעימות.
איך עושים טעימות?
שבסוף, זה בשיתוף עם שף, אנחנו בעצם בונה לנו את ה... מאכלים, ויהיה מקום שבו שהוא שוב לא בתוך החלל של התערוכה, כי מבחינת...
אבל במתחם של המוזיאון.
במתחם המוזיאון, כמובן לא, זה יהיה במוזיאון, אבל מחוץ לתערוכה, לא ליד המוצגים, אי אפשר שיש שם דברים אורגניים, זה מבחינת שימור של המוצגים האחרים, אבל כן, אבל תהיה את האפשרות הזאת, ויהיה טעימות, יהיה גם מאכלים שכמובן מוצגים בתוך התערוכה, זה היה הרעיון. מאכלי הדגל אפשר להגיד, יש לנו את המאכל שהנביא מוחמד הכי אהב.
מה הוא אהב?
הוא אהב מאכל שנקרא שריד, זה בעצם סוג של נזיד בשר עם לחם, עם חתיכות לחם וגרגירי חומוס. מאוד פשוט.
נשמע מצוין.
כן.
מה יש לו לאהוב שם?
אז נכון. אז,
איזה, בשר, איזה בשר היה אז במודה? מה, כבס?
כבס כמובן, תמיד כבס. כן, תמיד כבס, אבל הבשר בתקופתו לא היה הרבה, זה היה די נדיר, אז זה היה בשר גמלים, היה עיזים וכבשים, כן. זה בעיקר...
גמל מותר לאכל באסלאם, כן?
כן.
זה רק לנו. עכשיו, הטעימות האלה הן קשרות? יש תעודה?
כן, הטעימות יהיו קשרות עם תעודה, יהיה אופציות טבעוניות.
אבל אני מניח שמוחמד לא אכל נזיד טופו עם...
לא, אבל כן, אנחנו ככה, כן.
בסדר גמור, טוב, אני מקווה מאוד שאני, עשינו תאבון פה לאנשים, מי שזה מפריע לו עכשיו באמצע נהיגה, אני מתנצל מאוד, אבל אני אגיד לכם. אני בטוח הולך להיות לתאר, מה התאריכים של התערוכה?
כולכם מוזמנים, אתה מוזמן אישית בכיף, תבואו. מה התאריכים? ב-14 ביולי, נפתחת, והיא תהיה הרבה זמן.
הייתי הרבה זמן.
כשנה, כן.
הבנתי, אז 14 ביולי, אני, אינשאללה, אני אנסה להגיע הכי מוקדם שאני יכול. דרך אגב, גם במפגש המאזינים, שהתקיים ב-8 בספטמבר, הוא מסתיים בשוק ברמלה. שגם שם יש לא מעט דברים שאפשר לטעום, מהמטבח הרמלאי האותנטי, אז כן, אז זה הסיפור. אני חושב שפה מציינו, אני הולך עכשיו לאכול, תכנתי לרוץ, אני הולך לאכול, כנראה תראה, אני מאוד מאוד מודה לך, לכל המאזינים, אני גם מודה על ההקשבה, מי שהצליח להחזיק, מזכיר להירשם להסקט הזה בכל יישומוני ההסקטים באשר הם, לתת לי לייקים, כוכבים, לכתוב לי הערות, מיילים, אני השבוע קיבלתי 3 מיילים, אני חושב שבשבוע הבא אני אתחיל להקריא מיילים של אנשים, אז תודה רבה לכם, זה כיף, כיף לנורמלי. זהו, מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים טעימים ועשירים בטעמים וריחות, ביי ביי.
הירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.